יאללה, בסייעתא דשמיא, חנוכה שמח לכולם. בעזרת השם, שהאורות של חנוכה ישפיע על כל עם ישראל, בעזרת השם. ישועות ורפואות, בעזרת השם, בני חיי מזוני רוויחי. אנחנו נלמד היום בדף היומי, מסכת בבא קמא, דף מם. אנחנו נתחיל את השיעור, סוגיה חדשה יחסית. תנו רבנן, זה קצת יותר פנימה, בדל עמוד, יוצא בערך איזה 10 שורות מלמעלה, תנו רבנן, פה מתחיל סוגיה חדשה. נתחיל פה דף מם עמוד א' במסכת בבא קמא, בשם השם נעשה ונצליח. אז אנחנו מתחילים פה תנו רבנן. הגמרא עכשיו דנה בדיוק מתחילים עכשיו רב יואב, מם עמוד א' תנו רבנן. אז הגמרא עכשיו דנה בשור של יתומים שהרג בן אדם. מה הדין פה? אז תנו רבנן, אפיטרופסים משלמים מן העלייה. זאת אומרת, האפיטרופסים שממונים על השור של היתומים, אז הם משלמים על הנזקים של השור, אם היה מועד, הם משלמים, ברוכים הבאים, אז הם משלמים מן העלייה. מם עמוד א', תנו רבנן. מם עמוד א', תנו רבנן, נתחיל את הסוגיה החדשה, למרות שיש כמה שורות יותר מלמעלה, אבל אנחנו נתחיל פה את הסוגיה החדשה, כי אני לא יכול באמצע העניין להתחיל. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, אפיטרופסים משלמים מן העלייה. אפיטרופסים אלו שממונים על השור של היתומים, אז אם השור שלהם היה מועד, מדברים פה, וזה איזיק, אז האפיטרופסים האלו הולכים משלמים מן העלייה. זאת אומרת, הם משלמים רגיל משאר הנכסים, מן העלייה, כמו דין של שור מועד שמזיק בן אדם, שצריך לשלם לא מהגוף, משלמים מכל שאר הנכסים. אבל החידוש פה זה ההמשך. כל שור מועד שהורג אז משלמים, אז גם אם השור מועד שלהם, אז האפיטרופס צריך לשלם. החידוש הוא זה ההמשך, שמה? ואין משלמין כופר. אנחנו יודעים בדרך כלל שור מועד שהרג בן אדם, אז מה ההלכה? שור מועד שהרג בן אדם, אז ההלכה שהבעלים משלמים כופר, כתוב בתורה וגם בעליו יומת. אנחנו כבר נראה, אנחנו דורשים שהכוונה משלמים כופר. אז פה בכזה מצב, אם השור שלהם הרג בן אדם, לא משלמין כופר. עכשיו נראה שיש מחלוקת, האם הכופר ששור מועד שהורג בן אדם, מה זה הכופר הזה? האם הכופר הזה זה ממון של נזק? זאת אומרת, האם הכופר זה הממון של הנזק שאתה משלם, או שזה כאילו לחפר על המזיק? זאת אומרת, הוא היה כאילו אמור לקבל מיטה בידי שמיים, וגם בעליו יומת, אז במקום המוות הוא אמור לשלם את הכסף, זה כאילו כפרה שלו. זה מחלוקת מה הדין של הכופר הזה. אז אומרת הגמרא, מזה שאנחנו עכשיו ראינו בברייתא, שהאפיטרופסים לא משלמים כופר אם הוא הרג בן אדם, אז אומרת הגמרא, מן תנא כופרא כפרא, מי זה התנא שסובר שזה ששור מועד שהורג בן אדם, שהבעלים משלמים כופר, שאנחנו אומרים שהתשלום הכופר זה כפרה על בעל השור שהרג את הבן אדם, אז אם ככה אנחנו אומרים שפה האפיטרופס לא צריך לשלם על היתומים, למה? כי ויית מלאו בני כפרה נינו, יתומים הם לא בני כפרה, הם יתומים קטנים מדובר פה, אז לכן הם פטור מכופר, למה? כי הרגע שהם ילדים קטנים אז לא צריך כפרה. עכשיו, אם היינו אומרים שהכופר זה לא עניין של כפרה, הכופר זה סך הכל מה? זה ממון של הנזק, אז אם ככה אין אפליות אם אתה ילד קטן שהזיק, או אם הבעלים פה ילדים קטנים או לא ילדים קטנים, השור מועד שרק בן אדם צריך לשלם כופר, אז זה לא משנה מי הבעלים, הרגע שזה הנזק, אתה צריך לשלם את הנזק, אז זה לא משנה. רק אם אני אומר שכל הכופר זה כפרה על המזיק, כאילו זה במקום המיטה בידי שמיים שלו, אז פה הרגע שהבעלים זו יתומים קטנים, שיתומים קטנים, ילדים קטנים הם לא בני כפרה, אז פה אני אומר שהם פטורים. אז מזה שאנחנו רואים בברייתא, בנושא של כפרה, הם לא בני כפרה ילדים קטנים, עד גיל בר מצווה, כן? נכון, זה למדנו בכלל, את ההלכות שחרש שוטה וקטן כבר דיברנו, אם הם הזיקו או לא. כן, עכשיו יש פה סוג של הפוע, כל הפוסקים דנים פה, שמיים עוד מעט, אני אומר בגמרא, לכאורה אפיטרופוס הוא היה חי פה כמו של שומר, לכאורה, בכלל לא ניכנס פה היום לעיון.
בגלל שיש אפיטרופוס, אז יש פה דיון.
או, לכאורה, כן, אם ילד קטן שהזיק כבר דיברנו.
אם היה אפיטרופוס והיה גורם נראה פה נזק.
אז הרגע שהבעלים האמיתיים בו זה כביכול היתומים, והיתומים זה לא בני כפרה. אז
לכן, שאפוטרופוס כאילו הוא הבעלים עכשיו.
אבל עדיין כתוב פה בברייתא שהם לא משלמים כופר מהנכסים שלהם.
לא, הם משלמים נזק.
אז למה הם לא משלמים כופר? כי בגלל שאנחנו לוקחים פה, כמו השיטה אומרת הגמרא, שכל הכופר זה כפרה למזיק. מי פה המזיק האורגינל? לא האפיטרופוס, היתומים. ילדים קטנים הם לא צריכים כפרה. אז לכן אנחנו אומרים שבכזה מצב הוא פטור מכופר. ככה הגמרא אמרו, למרות שאם ניכנס פה לעיון היום, אנחנו לא נגמור, כי יש פה מלא עיוון, כי מפרשים שונים פה, כמו שאתה אומר, אם האפוטרופוס פה על שומר, אז אתה אמור לשלם, כי זה אחריות עליך, בשומר, אז אם אתה פושע שלא שמרת טוב. מה?
במחלוקת הוא משלם, יש מי שאומר שהאפוטרופוס משלם, ויש מי שאומר, ואחר כך הוא גובה, כשהילדים...
או, אז כרגע מה שראינו ביתה זה לא מה שאתה אומר עכשיו, כרגע ראינו ביתה שפטור. פה ראינו כרגע בכרגע.
אה, אוקיי, לא, הוא אומר כאילו שזה לא זה, יש מי שאומר שהוא חייב לשלם.
כן, זה נראה בהמשך.
אני אומר עכשיו כאילו
בהנחה. בהנחה ילד קטן, תמיד ילד קטן שהזיק, אז אם האבא לא היה פושע, אם האבא לא נתן לו את זה, הלך ברחוב עשה, אז גם בדיוק, נכון? יש הקטגוריה של חרש שוטה. חרש שוטה וקטן זה קטגוריה הזה, נכון? 100% רב יואב. אז אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, רבי שמאי, מן תנא קופרא כפרה ויעף מן בני כפרה נינו, וזה השיטה של הברייתא פה, מי זה התנא? אמר רב חיסדא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקאי, הוא שסובר שכל הכופר זה סך הכל כפרה על המזיק, ולכן הרגע שילדים קטנים לא צריכים כפרה, אז לכאורה יוצא מזה שיהיה פטור. עכשיו, איפה אנחנו רואים שזה שיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקאי? דתניא למדנו בברייתא. יש פסוק בפרשת משפטים, כל הבבא קמא פה אנחנו מדברים בעיקר על פרשת משפטים, פרשת של הנזיקין. אז כתוב שם בתורה בפסוק, אם כופר, יש לנו את זה בתורה אור השלם באות א' בפינה, הפסוק זה ככה, אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. מדברים שם השור מועד שהרג בן אדם, שצריכים לשלם כופר, אז כתוב אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. אז מה זה ונתן פדיון נפשו? אז לפי תנא קמא בברייתא, זה דמי ניזק. מה זה דמי ניזק? אנחנו הולכים להסתכל כמה הנרצח שווה, דמי הנהרג, כמה הנרצח היה שווה, את זה הבעלים, את זה הבעל השור צריך לשלם ליורשים של הנרצח. לבית אבלים, אתה לתת להם את השווי של הדמי הנהרג. זה לפי תנא קמא פדיון נפשו הולך על הנהרג, על הניזק זה נקרא. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקאי אומר מה פתאום, ונתן פדיון נפשו של מי? של החי, של הבעל השור, של המזיק. דמי מזיק, זאת אומרת כשווי בעל השור. למה? כי כל התשלום הכופר לפי שיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקאי זה סך הכל כפרה עליו. הוא היה חייב מיתה בידי שמיים. מביאים לו פרוטקציה שיכול לבדות את המיטה בידי שמיים בזה שהוא נותן תשלום את השווי שלו, שהוא נותן את התשלום הזה ליורשים. אז זה נקרא ותנתם פדיון נפשו, הכוונה דמי מזיק, לכן הוא צריך לשלם את השווי שלו. אז אומרת הגמרא לכאורה, מה המחלוקת פה של תנא קמא, האם הכופר לפי שיטתם דמי ניזק, או לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקאי שזה דמי מזיק, מה אליו? מה קמא פלגי? לרבנן סברי, חכמים תנא קמא בברייתא סוברים, שכופרא חיוב שור מועד שהורג בן אדם, שהבעלים צריכים לתת כופר, מה זה כופרא? זה סך הכל ממונה הוא. מה זה ממונה? עשית פה נזק, הרגת פה בן אדם ששווה מיליונים, עכשיו חיסלת אותו, תשלם את כל השווי שלו. זה שיטת חכמים, אז לכן אומר ונתם פדיון נפשו, זה דמי ניזק. מה השם, כן?
כופר זה בא במקרות משהו שאתה מזיק, היית צריך לחטוף לקבל.
אז זה מחלוקת. אז יש לפי תנא קמא...
מה הכוונה כופר?
כופר עוד מלשון כפרה או מלשון פדיון. כאילו אתה עכשיו לקחת אותו, תלך את השווי של הניזק. הרגת בן אדם שהוא שווה מיליונים, יש לזה שווי. אם זה כפרה זה המזיק. כי הבן אדם שאתה היית פושע, שור מועד, אתה נותן לשור מועד להסתובב עדיין ברחוב ולהרוג אנשים, אתה פושע, אז כביכול היו צריכים להרוג אותך, מיטה בידי שמיים, כן, היו צריכים להרוג את הבן אדם במיטה בידי שמיים. הגיעה התורה נותנת פרוטקציה, שאם הוא נותן את הכופר, אז זה סוג של כפרה, שהוא לא יהיה לו את המיטה בידי שמיים. אז אם ככה, כשהוא נותן את השווי, איזה שווי הוא צריך לתת? שווי של המזיק. שווי של המזיק.
זה כפרה עליו.
של השור שהרג, מה?
שווי... רגע, רבי דוד, רגע. שווי של הבעל השור, השור מה זה שור מבין? שור שהורג, שור שווה כלום, מה זה שור שווה? 500 שקל, הבעל השור, זה כפר, ביטה בידי שמיים זה הבעל השור.
יש לו בעלים.
כן, עכשיו, מה שאין כן, יש שיטה אחרת שסוברת, לא, אתה צריך לשלם את השווי של הנרצח, דמי ניזק. עכשיו, איך אתה משלם את זה? כי פשוטו, קח את השווי של הניזק, זה אם אני אומר כופר ממון, עשית נזק כר וכר, בן אדם שווה כר וכר, תשלם את השווי, יש כאן אומרים לו, כופר זה כפרה, דגמר מבינה שזה המחלוקת, מה אליו, באקה מפלגת רבנן סברי כופר ממון ההוא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקאי סבר כופר כפרה, ולכן צריך לשלם כפי שווי המזיק. עכשיו, יש ברייתא, שהברייתא לא מסבירה מה המחלוקת, למה הוא אומר שצריך לשלם כופר דמי ניזק והוא דמי מזיק. אז דגמר מבינה שזה המחלוקת. אמר רב פאפא לא. המחלוקת שלהם לא תלוי בדבר הזה. דכול העלמא גם חכמים סוברים, כופרה כפרה הוא. גם חכמים שסוברים, שצריכים לתת את הפדיון נפשו, הכוונה דמי ניזק, כולם סוברים שמה הכופר הזה? כפרה למזיק. שהוא היה צריך לקבל מיטה בידי שמיים, ואם הוא ייתן את זה, יהיה לו כפרה מהמיטה בידי שמיים. אז אם ככה, מה המחלוקת של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה וחכמים, ואחר בא כמפלגה, רבנן סברי, בדניזק שיימינן, התורה רוצה שיהיה לבעל השור כפרה, איך יהיה לו כפרה באיזה תשלום? חכמים אומרים, התורה אומרת, יהיה לך כפרה, אם זה תשלם, את השווי של הנזק, השווי של הנהרג, אם תשלם את השווי של זה שנהרג, אז יהיה לך כפרה למזיק. זה שיטת חכמים סוברים. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה סבר לא. בשביל שיהיה לך כפרה, אתה צריך לקבל, לשלם את השלום שאתה שווה. בדמזיק שימינה, כמה שהמזיק עצמו שווה. עכשיו, על מה הם החלקו, על איזה סמכות? אז אומרת הגמרא, אם היית עמד הרבנן, מה הסיבה שחכמים, שחכמים סוברים שהכופר זה בדמי הניזק? הגמרא עכשיו לא שואלת מה היית עמד שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, למה? כי אם אני אומר שכול העלמה סוברים כופר הכפרה, אז מה היה אמור להיות יותר ההיגיון? שדמי המזיק, כי הוא היה אמור למות, אז במקום זה הוא נותן את הפדיון שלו. אז הגמרא רוצה להבין מה הסיבה שחכמים שעדיין על הצד הזה שאני אומר שהם גם סוברים שכופר הכפרה, אז מה הסיבה שחכמים סוברים שהם צריכים לשום בדמי הניזק? אז לכן הגמרא שואלת רק מה התעמד הרבנן, והגמרא לא שואלת פה מה התעמד רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה. אז אומרת הגמרא מה התעמד הרבנן, שאני אומר שלמרות שעל הצד הזה שאני אומר שכופר הכפרה, אז הכופר הוא מסתכלים בדמי הניזק, אז אומרת הגמרא ככה, כי אנחנו עושים גזירה שווה. נאמרה שיטה למטה. לגבי שור מועט שמית בן אדם, שזה הנושא שלנו פה, כתוב בתורה אם כופר יושט עליו. יושט זה לשון שיטה, יושט. ונאמרה שיטה למעלה. לפני הפרשייה הזאת לעניין דמי ולדות, גם כן כתוב שם בתורה הישות. כתוב שם הפסוק, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה, אנוש יענש כאשר ישית עליו. אז כתוב גם כן לשון שיטה. אז מה להלן, כמו לגבי דמי ולדות, אז זה כולם מסכימים שאיך משלמים את הדמי ולדות, אומרים חכמים, זה כמובן בדניזק, בשווי הנזק של הדמי הוולדות, אז אנחנו עושים גזרה שווה שיטה שיטה, אף כאן, בנושא ששור מועד שהרג בן אדם שכתוב גם כן את הלשון שיטה עם כופר יושעת, אז גם כן אף כאן בדניזק. זה שיטת תנא קמא. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה, אבל מה פתאום? הרגע שאני אומר שזה כופר כפרה, אז ונתם פדיון נפשו, כתיב מי זה נפשו? נפשו של המזיק. מגיעים מרבנן, רבנן אומרים מה פתאום, אין באמת פדיון נפשו, כתיב, אין לי בעיה שהתשלום הכופר בא באמת לבדות את הנפש של המזיק הבא לשור, אבל עדיין מה הוא משלם בשביל שיקבל את הכפרה? מי הוא? כי שיימינן, כששווה את התשלום, איך אנחנו משלמים את זה? בדניזק שיימינן. אז בקיצור, אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים פה את הגמרה, בואו נעשה סיכום קטן של דקה. מה שיוצא פה, מה למדנו עכשיו? אנחנו סך הכל למדנו ברייתא, ששור של יתומים, שור מועט של יתומים, שהרג בן אדם, הרג בן אדם, אז אפיטרופסים לא צריכים לשלם כופר. אז הסברנו ששיטת הברייתא הזה ילך לכאורה, רק אם אני אומר שכופר זה כפרה. אז רגע שכופר זה כפרה, והבעלים פה זה יתומים קטנים שהם לא בני כפרה, אז לכן אפיטרופוס לא צריכים לשלם את הכופר. הרגע שכופר כפרה, אז אם הבעלים של השור הם לאו בני כפרה, כי הם ילדים קטנים, יתומים קטנים, אז פה יהיה פטור מכופר. בין נזק יהיה חייבים, באמת, אם הם הלכו באמת, הם עשו נזק לא של כופר, אז חייב לשלם. בכופר יהיה פטור. אז אמרנו שלכפי מי הולך הברייתא, רק כפי השיטה שכופר כפרה. אז רצינו לדעת מי זה השיטה. אז הגמרא התחילה לכאורה שזה שיטת רק רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה, בגלל שהוא סובר שצריכים לתת את דמי המזיק. מה שאין כי לפי חכמים שצריכים לתת דמי ניזק, זה לא הולך כמו. לכן מגיע הגמרא רב פאפה אומר לו, יכול להיות שגם לפי חכמים שסוברים, שנותנים דמי ניזק, הם גם כן סוברים שכופרה כפרה. וגם לפי שיטתם היתומים בעל היתומים לא יצטרכו לשלם. רק למה נותנים דמי ניזק? יש להם גזרה שווה שיטה שיטה, שאיך משלמים את זה? הכפרה של הבעל השור משלמים בשווי של הניזק. מה לחץ? רבי דוד נספיק. אתה נראה לחו. אז הכל פנים, לא, הכל בסדר, הכל. כן, אני יודע, אבל אני קצת, אני כבר גם נלחץ מזה, אז זה לא טוב. אני צוחק, לא, ההפך, אנחנו רבי דוד, זה נס חנוכה, רק תורה שבעל פה, זה מה שחשוב. האורות של חנוכה מתגלה, חנוכה זה זמן, אומרים, מהי חנוכה? תנו רבנן, לשבת וללמוד, זה מה שאנחנו עושים. אתם כבר אחרי הדלקה, אני עוד לפני הדלקה, אבל אז בעזרת השם, אני עושה הכנה לנרות חנוכה. אנחנו אשכנזים יותר מקילים בנושא של הזמן בדיוק. אנחנו נר ישו ביתו מדליקים בבית בפנים. לא בחלון, אז אנחנו יותר, אסור להגיד, יותר מלא מזלזלים, יותר לא מדליקים בדיוק בזמן. יש מלא שכן מקפידים, אפילו שמדליקים בתוך הבית, אבל יותר יקילו. הרגע שזה נר ישו, למשל, אחד למשל, שאשתו חוזרת רק 11 בלילה, מחכה לה, מדליק ב-11. לא, אתה מבין, ככה מקפידים, מקפידים גם שהיא תהיה בבית, ואצלנו אנשים לא מדליקות. זה לא כמו הספרדים שאם האישה בבית והוא לא, אז האישה מדליקה. אצלנו אשכנזים האישה לא מדליקה. רק הבעל, אז עכשיו היא מחכה לי, הבנת? אז הכל פנים לענייננו, לענייננו, מה שכן את מלא מקפידים שהתפללו, אנחנו בדף מ' עמוד א', אז על כל פנים לענייננו מה נשאר לנו, שיכול להיות שגם חכמים סוברים שבדיני זקשמין, אז יוצא שהברית הולך גם לפי שיטתם, זה הכל. זאת אומרת, המחלוקת של רבי שמעון בן יוחאי וחכמים רבי דוד, לא מוכח שנחלקו האם בדמי נזק ודמי מזיק. טוב, אנחנו במ' עמוד א', מספר את הגמרא רבי צביקה הצדיק, משבח לי. זה יוצא כבר אפילו אחרי החצי עמוד, השורה מתחילה באמת משבח לי. זה יוצא איזה 10 שורות מלפני השורות הרחבות, השורה מתחילה משבח לי. מספר את הגמרא, משבח לי רבה לדרב נחמן, לרב נחמן בדרב אחא בר יעקב דאדם גדול הוא. רבה היה משבח לפני רב נחמן, מדברים, הנה עכשיו דיברנו על צדיקים, אז רבה משבח לפני רב נחמן שיש פה אחד רב אחא בר יעקב, שהוא בן אדם גדול בתורה. מדברים על הצדיק הזה. אמר לי, אז רב נחמן אומר לרב, אתה משביח אותו כל כך, אני רוצה לעשות איתו היכרות. לכשיבוא לידך, הביאו לידי, אני רוצה באמת להכיר אותו, כמו שאתה אומר, לעשות איתו היכרות. אז כעסה לגבי, באמת רב אחא הגיע לפני רב נחמן, אז אמר להם, לא מדברים סתם שטויות, מדברים בתורה, גדולי הדור נפגשים. אז אמר לו, אז רב נחמן אמר לו, בואי מנה מילסה, שאל ממני משהו. כן, אז בואי מנה. בסוף הגיע רב אחא לפני רב נחמן, אז אמר לי, אז רב נחמן אמר, רב נחמן אמר, בואי מנה מילסה, שאל ממני משהו, אז בואי מנה, הוא שאל אותו כזה שאלה. אנחנו יודעים רבי צביקה, שור מועט שהרג בן אדם, עזוב עכשיו, עד עכשיו דיברנו של ילדים קטנים, לא בני כפרה, הבאנו לכאורה זה יוצא מחלוקת, אבל שור מועט שהרג בן אדם, מה משלמים? כופר. מה זה כופר? הבאנו עכשיו מחלוקת לפני שהגעת, האם משלמים את השווי של הנהרג או השווי של הבעל השור, של המזיק? הבאנו מחלוקת רבי שמעי בנו של רבי יוחנן ברוקה וחכמים. עכשיו שאלה חדשה, שור של שני שותפים, יש לנו שור שהוא שייך לרובן ושימון, של שתי שותפים, אותו שור הלך והרג בן אדם. כיצד משלמים כופר? איך משלמים פה את הכופר בקדם הצע?
אם ילד מהמדיק, זה שניהם.
מה הבעיה?
אז בואו נראה, הוא אומר משהו. הוא לא אומר, יש פה משהו, זה יפה מאוד משהו, יש פה משהו, כבר נראה. אז בואו, אני היום אמרתי, אנחנו לא מכנסים היום מדי לעיון, נלמד היום יותר יבש, אבל בואו נלך דבר ראשון את השאלה. אומרת, מה הגמרא? האם אנחנו אומרים, האם משלם אי כופר ואי כופר? זאת אומרת, כל שותף צריך לשלם כופר שלם. אבל זה לא מסתבר, למה להגיד? כי כופר אחד אמר רחמנה, ולא שני כופרים, הרי כמה הנהרגים יש פה, נרצח אחד, כמה בעלים, אז מה, התורה רוצה עכשיו שיש פה שני כופר? לא. אבל ואם תרצה להגיד שאני אגיד, אי חצי כופר ואי חצי כופר, אז מה אני אומר? כופר שלם אמר רחמנה, ולא חצי כופר. אז מה שרבי יואב אמר, לפי הצד הזה, שכופר שלם אמר רחמנה, ולא חצי כופר, לפי איזה שיטה זה מסתדר? שאני אומר כופר שלם בלא חצי כופר, אז זה רק אם אני אגיד שהכופר זה מכפרה מהמזיק. אז פה אני אומר, התורה רוצה, אבל אם אני אגיד שהתורה רוצה שהוא יקבל את השווי שלך, מה אכפת לך חצי או לא? בקיצור, מפרשים פה דנים באמת, שכל השאלה פה כופר שלם כופר חצי כופר, זה רק למאן דאמר, שאני אומר כופר כפרה, זה מה שהוא התכוון להגיד. כן, אז הכל פנים זה, כן, סתכל תוספות דיבור המתחיל כופר שלם אמר רחמנה, יכול להיות רק את ההתחלה. דווקא לעניין כופר דה כפרה הוא דה מסתם הכפרה שלמה צריכה. אבל עניין התשלומין, אמר לקמן במרובה, דף עין א' עמוד ב', 5 בקר ואפילו 5 חצי בקר וסה, אפילו מקצת סה, תוספות ועוד ראשונים נכנסים לזה. אז הכל פנים באמת השאלה הזאת היא מסתדרת רק לפי מה דאמר שאני אומר שכופר כפרה. טוב. עד היסיב הקמיים, הוא שואל אותו שאלה לרב נחמן, אז רב נחמן לא עונה מיד תשובה. הוא אומר, נחמן, אנחנו נעיין בספק הזה. אז הוא אומר לו, זורק לו שאלה שנייה. אמר לי, הוא זורק לו ספק נוסף. איזה ספק נוסף? הוא אומר לו, תנן, יש משנה במסכת ירחין, דף חפה לפעמוד א' בגמרה הזה, משנה, כתוב במשנה שם ככה. חייבי ירחין ממשכנין אותן. מה זה נקרא חייבי ערכין ממשכנין אותם? אנחנו יודעים, בן אדם שאומר ערכי עליי, אז במען התורה יש ערכין, פרשייה שלמה בתורה של ערכין, אז הוא חייב לתת לבית המקדש כמו הערך שנאמר בתורה, ואיך הוא משלם את הערך הזה בתורה? לבדק הבית. משלם לבדק הבית את הערך הזה. אז פה בכזה מצב, כל זמן שהוא לא שילם, הגזבר, ההקדש, יכול להיכנס לבית שלו, ולגבות בעל כורחו של הזה שהתחייב ערכין, הוא יכול לגבות בעל כורחו את הסכום שהתחייב. למה? כי בגלל שהתשלום הזה לא בא לכפרה. אז אני מפחד שבן אדם, אתה יודע, אני אומר לך מחר, בסוף אני מפחד שבסוף הוא ילך לבית העלמין לפני שהוא ישלם, אני מפחד שהוא יתעכב מלשלם, אז לכן הגזבר יכול ללכת לקחת בעל כורחו את הזה. רש"י אומר את זה במילה אחת, רש"י דיבור מתחיל משכנין אותו, גזבר הקדש, למה? דכיוון דלאו לכפרה, עשה מה שלי, אני מפחד שהוא יתעכב. אבל כתוב בהמשך המשנה, חייבי חטאות והאשמות, אחד שחייב קורבן חטא והאשמה, למה הוא חייב חטא והאשמה? כי הוא חטא. פה אין ממשכנין אותן, למה אין ממשכנין אותן? בגלל שהקורבן הזה מציל אותו מהמוות שלו, נכון? הקורבן בא לכפר עליו, אז פה אף מגיע לדברים כאלו, אף אחד, כמו טטל זה נקרא אצלנו, אף אחד פה, אז אין לחשוב שהוא יתעכב מלהביא קורבן, אז לכן בכזה מצב כתוב במשנה במסכת ערכין, שאי אפשר למלכת למשכן אותו על הקורבן, אם הוא רוצה לתת משכן לו, אבל גזבר לא יכול להיכנס לבית למשכן לו בעל כוחו. אז רב אחא שואל את רב נחמן, שאלה שנייה זה, חייבי כופרים מי? זאת אומרת ככה, היורשים של הנרצח, הניזק, בהגמרא לא כתוב נרצח, יורשי הניזק, האם הם יכולים ללכת עכשיו לבעל השור, שבעל השור מועד, למשכן אותו על הכופר או לא? אז מה הצדדין אז ככה? חייבי כופרים מי? כיוון בכפרה הוא, בגלל שהתשלום הכופר בא לכפרה, אתה רואה שהוא לוקח כל הזמן פה, כמו אמרנו כבר בשאלה, שהוא הולך פה רק עם השיטה שהכופר זה כפרה, אז כיוון בכפרה הוא כחטד ואשם דמי, אז אם ככה מיכמר חמיר ילווה, זה חמור בעיניו החיוב שהוא צריך לשלם את הכופר, ולא הבא עם משכן, הוא יודע שכל זמן שהוא לא ישלם הוא מסוכן, זה מיטה בידי שמיים, זה מאוד מסוכן, אז הוא אין לו צורך למשכן, הוא ישלם את זה ביום יומיים הקרובים. עוד אין מה לא. כיוון דלחברי יהודי בוהם יתבלי, בגלל שהחיוב הזה הוא התחייב לחבר שלו הניזק, ולא לגבוה לבית המקדש אחרי הכל, אז אם ככה, אז אני אומר, יש פה את הסוגריים, שאלה סוגריים אומרות, ממונה הוא, ולא חמיר אליו יבוהם אשכנזי, זאת אומרת, למרות שזה נקרא כופרה כפרה, אבל אחרי הכל, למי אני חייב? לבשר ודם, אני לא חייב לגבוה להקדש. אז אחרי הכל, אז אני אומר שמבחינתו זה ממון. החיוב הזה חשוב בעיניו לחיוב ממוני שבין אדם לחברו, אז אם ככה זה לא חמור עליו, וצריך למשכנו. הנה מי, אפשר להגיד סברה נוספת, הפוך, כיוון דאו לא חטא, הוא ממונה הוא דאזיק, אז זה עוד סברה, בגלל שאחרי הכל מי עשה פה איתנה, זה קשור שלו, אז הוא לא עצמו, אז הוא לא מרגיש כזה מצפון. למרות שהוא יודע שזה כפרה בשבילו, כתוב, יש פה שתי סברות להגיד, שאחד, בגלל שאחרי הכל החיוב הזה זה חיוב לבן אדם לחברו, חיוב שני שסך הכל הוא לא חטא, ממונה הוא דאזיק, אז לכן לא חמיר מלסי לווה, הוא בא עם משכן, אז לא חמור עליו החיוב הזה, והוא כן צריך למשכן אותו. אז זה היה צדדים, השאלה הראשונה הוא שאל, בוא נזכור את השתי השאלות, השאלה הראשונה, שור של שתי שותפים, מועד, שהרג בן אדם, מה עושים פה? חצי וחצי זה קשה, כי כופר ולא חצי כופר, להגיד שתי כופר זה גם לא מסתבר להגיד, כי התורה רוצה כופר, אז מה עושים? שאלה ראשונה, אחר, עד שהוא ענה לו תשובה, שאל אותו שאלה שנייה, מה הדין? מה?
הוא לא ענה
תשובה, אמרתי, עד שהוא לא ענה לו תשובה, תוך כדי הוא כבר זרק לו שאלה שנייה, הוא אמר לו שאלה שנייה לרב נחמן, מה הדין של חייבי כופרין, האם הוא דומה לחייבי חטאות והשמות, כי אחרי הכל הוא פוסק פה שכופרה כפרה, אז הוא הולך לשלם, או שאני אומר לו, או שאני אומר אחרי הכל זה חיוב שבן אדם לחברו, שתיים לא הוא עשה את זה השור שלו, אז זה לא כזה מצפון, אז הוא כן יכול למשכן אותו, אמר לי, אז רב נחמן אמר שפקן, תעזוב אותי, אל תוסיף לקשות לי עכשיו קושייה שלישית, הסתגר בקמייטה, מה זה הסתגר בקמייטה? אני אגיד את הפירוש של רש"י, רש"י אומר, הוסגרתי ונעלמתי בראשונה, זאת אומרת, בקושייה הראשונה כבר הושתקתי, כי אני לא יודע התשובה על זה.
אז הוא הגיע למסקנה שהוא אדם גדול, נראה לי.
כן, ברור. זה היה מסר, יפה, לא אמרתי את זה, כן. כאילו שאלות. טוב, אנחנו ממשיכים. פה הוא ראה מהשאלות, לא מהתשובה. בדרך כלל עושים מבחן הפוך. טוב, אנחנו ממשיכים, הוא אומר פה את הפירוש של הארוך, מה שמאוד מעניין, לכן אמרתי, ראיתי את זה מקודם, הארוך גורס פה, הגרסה של הגמרא זה הסתגר בקמייטה, אז רש"י מסביר, הארוך עושה גרסה הסתגייד בראשונה, מה זה הסתגייד? אז הוא אומר שזה מלשון הסתניס, זאת אומרת, אני כבר נהייתי חולה, אתה יודע, הצדיקים היו מחלים את עצמם בלימוד התורה, כבר נהייתי חולה מהשאלה שלך הראשונה, ככה הארוך מסביר, תמיד זה, היו מחלים את עצמם לדברי...
לוקחים שתי חצי
כופר,
הם לא נותנים לו, ועושים את זה
כופר
אחד,
זה השאלה, האם אפשר? כי ראובן צריך את הכפרה ושימון צריך כפרה, כפרה זה כפרה שלמה. הרגע שאתה ארכאי, זה בדיוק היה השאלה, זה צד אחד, צד שני, היה לו קשה להגיד ככה. או, אז הסברתי, כל השאלה זה רק לפי הצד שאני אומר שהכופר זה כפרה. לפי שאני אומר שהכופר כפרה, אם זה היה ממון, לכאורה, אתם שתיכם צריכים לדאוג שהיורשים יקבלו את השווי של אבא שלהם, שנרצח.
זה הניזד, אין בעיה.
כן, וכמו שאמרת, תוספות מסביר את זה, וגם רואים את זה לפי ההמשך של השאלה, כי בשאלה השנייה, הוא גם הולך על הבסיס, שאני אומר שכופרה כפרה, כי מה היה השאלה השנייה? האם אני אומר שזה כחטד ואשם דמי, זאת אומרת שזה כפרה. אז רואים פה גם כן, כמובן. אנחנו ממשיכים עכשיו שאלה חדשה, ברייתא חדשה עם שאלה חדשה. תנו רבנן. שאלו, זה שאלה מעניינת, זה כבר נמשך השאלה פה להמשך עמוד הבא גם, אז תחזיקו ראש. תנו רבנן, שאלו בחזקת תם, בן אדם הולך ושואל, לא שומר, לא כלום, שואל, הוא שואל שור, הוא יודע שהשור הזה היה בחזקת טעם, זאת אומרת, הוא עוד לא עשה שלוש נגיחות. בסוף, ונמצא מועד, בסוף הוא נגח אצלו כשהוא היה אצל השואל, ואז נודע שכבר היה מועד איפה? ברשות הבעלים. זאת אומרת, הוא לא ידע את זה בזמן שהוא ישאל את זה, הוא לא ידע שהוא כבר היה מועד אז, הוא היה בטוח שזה טעם.
ואם הוא היה
תם
לפני ועכשיו...
זה נראה. יפה מאוד, הולכים לראות. הולכים לראות, אם הוא נהיה מועד אצלך זה אחרת. זה אחרת. כי אם הוא נהיה מועד אצלך ואתה ידעת שהוא היה תם, אז כמובן שאתה צריך ללכת לשלם פה את ה... כי אתה יודע מי זה.
אתה יודע.
אבל פה מדובר שהוא נמצא מועד לאחר שנגח, שנודע שהוא כבר מועד אצל לפני שהוא לקח. נראה את זה בהמשך.
כי
הדמרה אומרת,
צריך להיות
הועד
בבעליו,
שאותו עצמו צריך לשאול. נכון, הועד בבעליו. יפה, רבי דוד אמר נקודה עכשיו, רבי יואב. והועד בבעליו, והועד בבעליו, שהוא עצמו, הרי מה הרעיון שמועד משלם לזה כשלם? מדובר שאתה תמיד מטרה אותו וזה, אבל אני, דברים שאני לא יודע, אני לא רוצה עכשיו תמיד, בוא נלך.
אבל מה משנה אם הועד בבעליו?
לא, הדמרה
אומרת. כי אם הוא נהיה אצלך מועד, אז יכול להיות אני...
אבל אם הוא כבר לקח את זה ממנו... מועד, הוא יודע שהוא כבר מועד.
אני לא יודע, השאלה יפה, אני לא... בוא נראה בסוף הסוגיה...
זה לא שאלה, שאלה היה שתיים בצורה...
לא, אבל
אמרת הוא עד בבעליו,
זה לא משנה.
לא, אתה לא
משנה. גם אם הוא עד בבעליו, הוא עדיין נהיה שם מועד.
אז בוא נתקדם. בוא נתקדם, מה שרב יואב אומר, יכול להיות שהיום יתבהר, או שכמו שהוא אומר, אני לא זוכר עכשיו את השאלה הזאת, האם מדברים על זה היום, נראה לי שלא, אבל מה שהוא אמר באמת נקודה, והוא עד בבעליו, כל הרעיון שמועד נזק שלם, מדובר של כל נגיחה הוא עבר התראה, אומר תקשיב השור שלך, זה אחרי שלוש פעמים, פה הרגע שזה, אז נכון, נכון. אז בוא ניכנס אבל לענייננו, השאלה פה זה היה, הוא שאל אותו בחזקת תם, ואז רבי צביקה פתאום ונמצא מועד, אצל מי זה היה מועד? כבר ברשות הבעלים. אז מה הלכה? אז כתוב בברייתא ככה, כל אחד, בדיוק, הוא רק ידע שהוא תם, אז מה הלכה בכזה מצב? כל אחד משלם חצי. בעלים משלמים חצי נזק, של איזה חצי נזק הם משלמים הבעלים, האורגינל של המועד? כי הרגע שהוא לא הודיע לשואל הבעלים שהשור מועד, אז השואל הוא לא קיבל עליו החיות של שמירת שור מועד, שור, רק של שור תם. אז את החצי הזה ברור שהוא לא צריך לשלם, למרות ששואל חייב בהכל, חוץ ממת המחמת מלאכה והכל, אבל בזה הרגע שלא הודית לו, אז לא קיבלתי את החיות הזה, אז לכן את החצי הזה, הבעלים האורגינליים משלמים, ושואל, עצמו השואל משלם חצי נזק, למה? כי גם הוא היה רק תם, כמו שאתה חשבת, והזיק אצלך מה לך, השואל משלם את החצי נזק, אז אתה תשלם מה שאתה ידעת כשאתה לקחת, והוא תשלם את החצי, כי הוא השם שהוא לא הודיע לך. ככה כתוב בברייתא. ממשיכה הברייתא, סיפור שני. מה ידין? ידעתי שהגמרא לבד אומרת. זה עכשיו השאלה שרבי יואב אמר, אבל יש המשכים קצת. בואו נראה את הסיפור. היה תם, הוא עד בבית שואל, מה שאתם שאלתם, ידעתי שהיום יכול להיות שיתבהר, הוא עד בבית שואל, אבל תראה את ההמשך. והחזירו לבעלים. אז מה שאתם לבד שאלתם, יכול להיות שרבי דוד אמר, אם הוא עד אצלכם. אבל פה היה המשך של הסיפור ככה, הוא עד בבית שואל, המועד הוא היה, לקחתי את זה בחזקת תם, אחר כך הוא נהיה מועד בבית שואל, ואז החזרתי את זה אחר כך לבעלים, ונגח ברשות הבעלים. אז מה ההלכה כתוב פה בברייתא ככה? בעלים משלמים חצי נזק, ושואל בכזה מצב פטור מכלום. אנחנו כרגע לא אומרים את הסם, אני כן יכול להגיד לכם מה שנראה בהמשך יתבהר, בסוף אנחנו נראה בגמרא שהרשות משנה. מה זה אומר הרשות משנה? יכול להיות שזה רבי דוד התכוון לענות לכם, שרשות משנה זאת אומרת שאם זה עבר באמצע רשות, זאת אומרת, זה נהיה אצלכם מועד ואז החזרתם את זה אצלי, זה הופך להיות בחזרת תם. זה נראה במסקנה בגמרא בסוף, זה נקרא רשות משנה, ואז מה? נכון, אבל ככה אנחנו נתבהר בסוף פה בגמרא, למעשה נראה את זה בעמוד ב', שעכשיו אנחנו רק צריכים להבין אם אני אומר רשות משנה, למה ברש אני לא אומר רשות משנה? יפה, אז זה הגמרא, הכל נתבהר בגמרא. ברשע, תגיד גם רשות משנה, ותגיד שרק שלם חצי נזק, אצלי אתה מבין, אני לא ידעתי שאצלך הוא מועד, אצלי עכשיו הוא נצלם אותם אורגינל. אז זה הכל נראה בגמרא, למה ברשע אנחנו...
זה לא שייך לו בכלל, אין לו...
אבל עדיין, אם אני אומר רשות משנה, אז כל כמו, ויש לזה גם היגיון של רשות יש, אני כמו שאומר, כל אחד הרגע שיש לי בעלים חדשים, זה התראות חדשות,
זה... עדיין
הוא לא יהיה הבעלים, הוא אז כתוב שם הועד בבית שואל והחזירו לבעלים, בעלים משלמים חצי נזק ושואל פטור מכלום, למה? כי רשות משנה. עכשיו אנחנו הולכים, ממשיכים עכשיו להסביר את הברייתא מה שלמדנו עם שתי ציורים. אמר מה? למדנו ברשע של הברייתא, שעלו בחזקת עם ונמצא מועד, בעלים משלמים חצי נזק ושואל חצי נזק, ככה למדנו, אני שאלתי אותי בחזקת עם, בסוף אני שומע שזה בכלל היה מועד, ובסוף זה נגח אצלי אצל השואל, אז כל אחד משלם חצי. שואל את הגמרא, ואמי, למה שואל בכלל חייב? למה לא יכול להגיד לבעלים, תקשיב, שור מועד, לא, שור מועד הוא אחרת של שור תם, הוא נקרא אריה. הוא אומר, אני כשאני שאלתי אתך, מה שאלתי לך? תורה שאילה. אריה, לא שאילה. אני שאלתי שור ולא אריה. ברגע שאני לא ידעתי שהשור הזה מועד, מועד זה נקרא מיועד לנגוח, רגיל לנגוח, אז אני לא נזהרתי בשמירה, אז לכן אם ככה, אתה היית צריך לשמור, זה לא קשור אלה, אז אולי שאני לא אשלם כלום. זה הגמרא, תגיד, זה ברור. האמת שכתוב אצלי שתי דרכים להסביר את הקושיה מפעם, אבל כן, הבנתי את השם, מה בכלל אבי מין אתם שואלים? הרי בשור, מה הגמרא תגיד למסקנה למעשה? כן, בשור תם, היית משלם? תשלם עכשיו כמו ששור, מה שאתה חשבת, אל תשלם באמת נזק שלם. הוא כשאילו שואל מה אבי מין, מדברים על זה מה הקושיות, היה לי יום מאוד קשה, כל הבוקר, מי יום שישי עם ילדים בקופת חולי, אל תשאל, ברוך השם, אנחנו פה, אז הייתי להודות, נס, חנוכה זה להודות, להודות, כל דבר בחסדים. אז אומרת הגמרא, שתי ליל שבת, ילדה אחד נתקעה עם השיניים פה, כמעט היינו בבית חולים, הלכנו למוקד, ופתאום אחד עם חונגה, ברוך השם, אנחנו פה, זה טוב. אז הכל פנים שואלת, כל היום הייתי היום בבוקר, בכלל לא, בכלל לא זה. אז אומרת הגמרא, אז אם ככה, מה הסיבה בכלל בכזה מצב שהשואל צריך לשלם? אמר רב, אז ככה, אם באמת הוא לא ידע שהוא רגיל לנגוח, צריכים להגדיל את זה רבי צביקה, אז באמת בכזה מצב השואל פטור לגמרי.
מה?
אם הוא לא יודע, תשמע, אני אומר לך, תקשיב עד הסוף, אם זאת אומרת, אם מבחינתי חשבתי שהוא לא רגיל בכלל לנגוח, גם לשם, אז הוא באמת פטור לגמרי. רק פה מדובר, מובן לגמרי, עוד דקה, רק פה מדובר, אחא במאי עסקינן, שהכיר בו שהוא נכחן, מה זה נקרא הכיר בו שהוא נכחן? שהוא הכיר שהשור הזה רגיל לנגוח, ולכן הוא לא יכול לפתור את עצמו גם כמחיוב חצי נזק של תם, רק מה? אני לא ידעתי את השלוש, לא ידעתי את המועד, אז ככה.
הוא ידע, אבל הוא אומר, הוא לא אמרת לי.
לא, הוא ידע, אם הוא חשב שהוא שור בית, שהוא אף פעם לא נוגח צדיק, ופתאום הוא נוגח אצלי, אני יכול להגיד לך, תקשיב, אני קיבלתי עצמי שאלה אפס. פה מדובר, ידעתי שהוא נגחן, רק לא ידעתי שהוא כבר שלוש נגח. חשבתי שהוא רק נגח פעם אחת. אז להיפטר לגמרי לא יכול, כי ידעתי שהוא נגחן. אז לכן מה אני משלם? רק חצי נזק. שואלת הגמרא, אבל עדיין, למה הוא משלם את החצי נזק הזה? עדיין. ונמלא, תם שאילי, מועד לא שאילי. אני שאלתי ממך שור תם ולא מועד. עד רגע שהוברר שהיה מועד שדרכו לנגוח יותר, אז תעזוב אותי מלגמרי מהתשלום. אז פה מגיע הגמרא מה שרבי דוד אומר. תרץ את הגמרא, לא. שסוף משום דמר לבעלים אומר לשואל ככה, סוף סוף אי תמבה פלגה נזקה באי שלום, גם אם היה תם היית צריך לשלם חצי נזק, אז אשתנה מזיל לשלים פלגה נזקה, גם עכשיו שהוא מועד תשלם לכל הפחות את החצי נזק כמו תם. כן, הוא מביא פה, אמינו בשם הרבינו פרס, מה שהתירוץ הזה היה פשוט, גם המקשן לא התכוון לקושייה הזאת, רק לקושיות המובאות בגמרא להלן. נראה את זה בגמרא רבינו פרס, היה קשה מה שרבי דוד אומר, בא בכלל כל האבמינות. אומר רבנו פרץ, זה באמת פשוט, הוא אומר שכל המקשן רק התכוון הקושיות שמורות בגמרא אחר כך, שעוד מעט נראה שיש מלא הבדלים משור תם ומועד. שור תם משתלם רק מגופו, שור מועד מעלי. אז הגמרא מיד עוד דקת מכנסים לקושיות האלו, זה, הגמרא רק רצתה לבוא לקושיות האלו, בשור תם, אני יכלתי לבריח את זה לאגם, ברגע שאין לי כסף, אני לא משלם כלום. פה בשור מועד צריך לשלם מהמזומן. אז לכן, ככה אומר רבנו פרץ, שאחד מהראשונים, לכן הגענו רק הקדמה. אז זה אמרתי להגיד את זה, לא רק התחלתי להגיד את רבנו פרץ הזה, ראיתי את זה מקודם, אבל זה לכבוד רבי דוד, באמת אתם צודקים.
אבל גם התירוצים של הגמרא לא מדברים את זה.
למה?
מה זאת אומרת? התורה אמרה שלגבי שור, בדרך כלל רובם זה שמורים, אבל התורה אמרה, אתה חייב בכל מקרה לשמור, שמורה פחותה. יש כאלה שאומר אפילו שמורים.
נכון, אבל הבעלים.
לא, זה כל אחד. אתה לוקח שור, אתה יודע, אוטומטית צריך לשמור. חייב, זה לא משנה, זה ככה התורה אמרה. אז מכיוון שאני צריך לדעת שזה נכחן, מה פתאום?
כשאני שואל, יש שברים כאלו שמלומדים, שהם לא רגילים לנגוח. בטח שיש דבר כזה.
זה לא עובדי, הוא מתכוון. הוא מתכוון שזה חיה, בהמה, בכל אופן מסוכנת.
לא משנה, כן, תורה, ככה תורה אמרה.
כן, כן, אמרתי, זה בהמה מסוכנת.
זה לא מאמין על אומר.
זה לא עובדי, זה... אתה רק נתקל בו, אתה מופל.
כמו שמרפל את זה, רק תחייה בעלמה.
כן.
הלאה. אני שואל כמה מ
חצי מגופו. עכשיו אנחנו באים לקושייה.
למה פותר אותו?
מה?
למה פותר את השואל?
לא, אז השואל משלם חצי נזק. אבל חצי נזק, לכאורה איזה חצי נזק? לא מגופו. כי כמו מועד, פה הגמרא שואלת, אז כל הזמן חצי נזק שלם. מגיע הגמרא שואלת, זה עכשיו קושיית העיקרי. ונמלא השואל יכול להגיד לבעלים, היא תמבה. משתלם מגופו. אם זה היה שור תם, כמו שאני חשבתי שאני לוויתי את זה, שאלתי את זה, היו גובים חצי נזק מאיפה? מגוף השור. ואם ככה, לא היה לי שום הפסד בזה.
למה?
כשל מי השור בפועל?
אבל אני שואל, אם אתה
אז לא היה לי שום הפסד, למה שהשור של הבעלים הוא. אז אם ככה, גם עכשיו שהשור מועד, אז גובים את הנזק משאר הנכסים שלי, כי משלמים מעלייה, ואז יוצא שאני מפסיד מכך. ככה יוצא. למה?
גם איזה מגופות, אתה מזיק, ואחר כך היא תבעות לך, אתה תשלם חצי, מה זאת אומרת? אתה שואל את החייב בכל הדברים האלה, חוץ ממתה מחרת מלאכה. מה זאת אומרת? אתה פתאום, לא הבנתי.
מה?
או שאתה צריך לשלם מגופו, ואחר כך היא תבעות לך, אתה תשלם את החצי, מה זאת אומרת?
אני
אגדם אותו. מה, לא
מבינת השאלה?
שאלה את השאלה, מה אתה מבין שאתה להגיד יואב? זה בכלל לא מובן מה שקורה.
כן, אבל השאלה...
מגיע הגמרא, מתרץ את השורה מדוד אומר. תראית את הגמרא משום דאמר לי, הבעלים אומרים, אני לא מבין, סוף סוף, את לאף תורי בית שלם אל ידידי, גם שגובים את החצי נזק מגוף השור. היית צריך לשלם מתחת השור שגבו בשביל הנזק, כמו שואל, זה הגמרא מתראית, למרות שתוספות נכנס פה שלפי רבי יהודה, זה תוספות מאוד חשוב, תוספות אחרון בעמוד. מה זה נקרא סוף סוף, את לאף תורי בית שלם אל ידידי? אני שואל אותך עכשיו כזה שאלה, מה יצא באמת אם זה, לא, אם זה שווה יותר? החצי נזק פה שווה יותר מהשור, מהשווי של השור. מה התשובה פה? מה הוא אומר? כי סוף סוף אתה צריך להחזיר לי. מה הדין אם החצי נזק שהוא עשה שווה יותר מהשור? מהשור. אז הוא יצטרך לשלם. הוא טוען לך את שאלה, חצי נזק משתלם מגופו, ופה אני מפסיד. אז מה התשובה? מה הדין אם החצי נזק יותר שווה מהגוף? אז זה... מה זה אין מה לעשות? יש לו את הטענה, אני לקחתי את זה בתור טעם, למה שאני אפסיד? מגיע תוספות אחרון בעמוד, תוספות באמת אומר, תוספות פוסק ככה, שכמה שהוא יצטרך לשלם באמת רק זה, אם באמת יותר הוא לא יצטרך לשלם באמת, זה חידוש. חצי נזק שהוא משלם זה באמת רק על כל פנים כמו שעכשיו את שומעת, תסתכל תוספות אחרון. לאף תור הבוי תשומע, שואף תורי, ואם תום אריה ותם לא משלם אלא כמו שהשור שווה, ואז אתה משלם כל חצי נזק מעלייה אף על פי שאין השור שווה כל כך, אז למה? אז מה התשובה פה? עדיין יש לו את הטענה. ויש לתרץ לו, דאשת נמי לא משלם אלא בשוויו של שור. זה לא כזה ברור, כי הגמרא אומרת תמיד משלם חטא, תמיד משלם את החטא. זאת אומרת, לפי התוספות עושה פה תמיד יוצא שהוא ישלם את החטא, אבל כמובן עדיין לא יותר מהשווי של השור. זאת אומרת, לא יותר מהשווי של השור, אז אם ככה מתיים הכל על מקומו בא בשלום, אבל עדיין מגיע הגמרא, אם יש עוד אופציה ונעים עלי, שואל את הגמרא. הוא צריך לשלם חצי נזק, אבל עדיין החיות שהוא חייב לבעלים, הניזק צריך לקבל ממנו את החצי נזק. עכשיו, מה אם הנזק הוא מאוד יפה? הוא אמור לשלם את החצי נזק רק עד השווי של השור. נכון. זאת אומרת, אם החצי נזק הוא 2,000 שקל, והשור שווה 1,500, הוא יצטרך לשלם רק 1,500 ולא 2,000. אם חצי נזק זה 2,000 והשור שווה 1,500, הוא יצטרך לשלם רק את 1,500 ו-500 אחרים הבעלים יצטרכו להשלים. כי הוא אומר, בתנה, אני רק את הגוף, את הגוף, אין הבדל, כי בכל מקרה, זה מה שהגמרא תרצה, בכל מקרה, אני תיקח ממני, תיקח ממני את השווי. אז עכשיו בוא נתקדם. שואלים לממוד ב', שואל את הגמרא ונמלא, יש טענה אחרת, אם תם, אם זה היה כמו שחשבתי שהוא תם, אבא מודינה, הייתי רץ לבית דין, מיד אחרי שהוא נגח, לפני שיבואו העדים על הסיפור. אנחנו פוסקים פלגניסקה, מחלוקת. חצי נזק זה קנס וממון, שפה זה מחלוקת. אז בוא נלך פה עכשיו הקושיה לפי המנדמה, כבר אמרה תגיד שחצי נזק קנס, יש מודבי קנס לפני שבאו עדים, פטור. אז אומר, אם זה היה כמו שאני חשבתי שזה טעם, אז הייתי רץ מהר לבית דין לפני שבוע עדים לספר על הנגיחה, אם פטרנה, כי חצי נזק זה קנס, מודבי קנס פטור. ואפילו למנדה אמר פלגניסקה ממונה, שחצי נזק זה ממון, אז אם ככה מודבי קנס אין פה, כי זה חצי נזק ממון, עדיין הוא יכול להגיד, יש לי פתרון אחר, נעים עלי, איתמו, אבא מריקנה ללאגמה, הייתי מבריח אותו לאגם, ואז לא היה מאיפה לשלם את החצי נזק, כי שורתם משתלם רק מגופו. אז זה קושיות כבר עצמות, זה פה יש הבדל. הקושיות האחרונות רבי דוד צועק, שהקושיות זה פשוטות. זה כבר הבדל משמעותי בין תם ומועד, עם שתי התנות האלו. אם חצי נזק זה כנס, בכלל יכלתי להתפטר, ואפילו זה לא כנס, יש לי קומבינות שיכלתי לעשות. למה? נו.
תגיד, אם אתה מבריח לאגם, אתה שואל. מה שואל, אתה לא חייב, אם אתה מבריח לאגם? מה אתה חושב? מה זאת אומרת?
כן, חשבתי שתשאל, כי עדיין יש פה את האחריות.
יש לך את האחריות, מה מבין מה התשובות האלה?
לא, אבל מול הניזק, נכון שאתה צודק שאני מול המשיל שלי, אני עדיין חייב, אבל מול הניזק שאני עומד, שאני עוד... לא, אבל שאתה אמור לשלם חצי, לא, הניזק לא יכול לתבוע.
מה?
אתה שואל שאלה מאוד טובה, אני הבנתי, זה מול... יש משיל מול שואל, יש שואל מול ניזק. יש פה, זה היה אצל השואל שהניזק קיבל נגיחה משור מועד. אם זה היה מותם, אז אני מול הניזק, אני מריח אותו, לא גם יכול לתלות אותי, אין לו אפשרות. אז אני אתיך לא להתפטר, אני מולך לא יכול להתפטר, אני מולך ישלם לך. אבל פה הטענה שיש פה הבדל שמיים, שאתה אומר לי לשלם חצי נזק לנזק, זה לא נכון. כי אני מולו יכלתי להתפטר עוד דרך מודה, עוד דרך שאני מבריח לאגם. לא, למה? השור המזיק קיים, השור המועט קיים, השור המועט קיים, רק אחר כך בעיקרון צריכים לסכל אסכול. לא, אני מול הנזק יכלתי ללכת להתפטר ממנו. זהו, זהו, זה הטענה של הגמרא.
זה הכל, מול הנזק, כמו אומר לו, תשמע, אני לא יודע אפילו איפה השור.
מוריחת ועדנו אלי, אין לי מן יכולים למשעה, קוני ובדבורי.
לא, לא, אז אומר לו, תשמע, נו, אז מה אתה רוצה? אומר לו, אתה יודע מה, טוב, יאללה, מחו לך. כאילו, אין לו כבר מאיפה לקחת. אומר לו, אני לא צריך לשלם לך. זה רק מהשור.
אתה יודע מה שהרשב"א אומר, אני עכשיו רואה את זה פעם ראשונה. אומר הרשב"א אומר, אפילו שאני לא יכול להשאיר את זה לעולם באגם, אבל עדיין יכלתי לשחוט את זה באגם ולהכניס את זה בשקט לבית שלי, לך תתלה אותי. הרשב"א כותב את זה, הוא אומר, מה זה הטענה? שהיא תיכול להבריח אותו לאגם, ומה תעשה איתו באגם לנצח? אומר לו, אפילו שלא יכול להשאיר לעולם באגם, בכל מקום היה יכול לשחוטו באגם, ולהכניסו בצינה לביתו, ואז אני מול הנזק. לא מדברים פה ראשון, עדיין יש פה טענה ששור טעם אחרת ממועד. הנה, טוב. טוב, עד הוא מתחיל פה להידיין פה הרשב"א, לכאורה לפי רבי עקיבא שאנחנו נהיים שותפים, מיד בשור טעם, שמשור טעם התשלום מגופו, הנזק נהיה מיד שותף לפי רבי עקיבא, איך אתה יכול להבריח לאגם? במודה כן, אבל להבריח באגם, אתה יכול להבריח משהו שלא שלך? בקיצור, יש פה מלא ראשונים כבר של דיונים. התורה הוא ארוכה מאוד, הגדולה מאוד. אז הכל פנים מתרץ את הגמרא, אתה צודק, שפה באמת מה שכתוב, מגיע הגמרא ואומרת באמת, שמה שכתוב בברייתא, שאת שואל צריך לשלם את החצי נזק, באמת מדובר רק בציור אל אחא במי עסקינן, כגון דאגדים בידינה ותפסי, מדובר שהבית דין הלכו ותפסו את השור, בעוד שלא היה לך זמן ללכת להודות. אין לך כבר לברוח לאגם כי הם תפסו את זה, אז באמת רק בציור כזה, השואל חייב לשלם חצי נזק. שואל את הגמרא. אגדים בידינה, בית דין, אגדים בידינה, בית דין הלכו ותפסו את השור, בית דין נכנסו פה בשביל הנזק. הנזק רץ מהר לבית דין, לבית דין מיד דבר ראשון תופס את השור. כן. אבל מגיע הגמרא ושואלת חזק מאוד. אז זה שהשואל צריך לשלם חצי נזק, אז דיברנו מכל הכיוונים. באמת, את החצי נזק אתה חייב לשלם, אין לך פה את הפתרון, את שתי הפתרונות האחרונות, כי הוא תפסו. אבל לי, אחי, בעלים המים משלמים חצי נזק. למה הבעלים חייבים להשלים את החצי נזק השני? נמלי, הבעלים יכולים להגיד לשואל, את פסתי לתורה בידי, מן דלא מצא להשתי הדין בידי. אתה התפסת את השור שלי ביד, מי שאינני יכול לעמוד איתו בדין, והוציא את השור שלו ממני. למה? כי אתה לא היית צריך ללכת להדפיס את השור ביד בית דין. אתה גרמת לזה. אתה הלכת וגרמת שבגללך, יש לי פה עסק עם אנשים שאני לא יכול לעמוד מולם. בלעדיך היה לי פה... עכשיו...
מה היה לו?
בלעדיו
מה היה לו?
מה? זה הגמרא, אתה נראה לי רוצה לבוא לתירות של הגמרא. יש טוב. לא, תוספות שואל, מה זה נקרא שאתה גרמת את התפסה? הם הלכו ותפסו. תסתכלו את תוספות, תחיל לי אחי בעלי עם הממשלי. שאם תומע, אם תומע, וראו לא יפיסו בידיים, הקדים בדים ותפסו, והוא לא היה יודע שהוא מועד. כתוב, יש לתרץ תוספות, מיד כשנגח, היה לו לחוש יותר שם היה מועד. דני דה קודם נגיחה, אין לו לחוש כל כך לפי שאין הפסד מזומן, שמה לא יגח. אבל אחר שנגח, הרי תשור תם, בכל מקרה משתלם מגובות, מה אני הלכתי ועשיתי? אומר לו, אתה היית כן צריך לחשוש שאולי זה נועד, אבל אחר שנגח מזומנים בית דין יתופסו, והיה לו לחוש להיזהר שלא ייפול ביד בית דין. זה תוספות אומר על הקושייה הזאת. אבל מה שאתה, הגמרא מתרצת, תרץ את הגמרא כמו שרבי דוד אומר, שהוא אמר לי, השומר לא מבין אותך. בכל מקרה, אי הדרתי נלך, אם הייתי מחזיר אליך, אז מאיפה היו באים לקחת? היו באים בבית דין, היו באים אליך ללכת לקחת את השור. כל מה שלא משלמים פה נזק שלם, אנחנו תופסים פה את הביטחון. כן, גם בנזק שלם שמשלמים מהעלייה, אבל השור משועבד. בכל מקרה, לאו מנחה ושקלילה, אז מה אתה בא לטענה שלמה תפסו ממני? מה זה מקשור? בכל מקרה, היו גם מופרים ממך. אז הרגע שאני תפסו עכשיו מהרשות שלי, אני לא הפסדתי לך כלום, אז אתה תשלם את החצי ואני חצי. שואלת הגמרא, עדיין יש טענה שהבעלים יכולים ללכת להגיד לשואל, ונאמר לי, הבעלים יכולים להגיד לשואל, אי האדרתי עני עלי, אם היית מחזיר לי את השור, לפני שיתפסו את זה בדין, אז אני הייתי מבריח אותו לאגם, אז מי היה פה פושע על שמירת השור? אתה היית צריך ללכת לשמור שלא יתפסו, אז אם ככה אתה השם, ונאמר לי, אי האדרתי עני עלי, אבי מרקנה ללאגמה, מה הקושיה פה? אתה גם שואל ריבונו של עולם, מה התשובה פשועקת, שואלת מה, 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 מה זה נקרא פה? מדובר פה בסך הכל שהיה שור מועד, שור מועד, משלמים מהעלייה. אז מה אתה בא להגיד פה? שאם היה אצלי הברכה, הברכה באגם זה רק עוזר בטענה הפוך, שאני אכלתי לי טון השואל, שאני חשבתי שזה טעם. אז פה אני, פה מגיע התשובה. אבל הרגע שזה מועד, אין פה פתרון שאתה, אתה יכול להבריח אותו לאגם עד 120, אתה תקבל חיוב בדין, צריך לשלם מזג שלם משאר הנכסים גם כן. אז זה לא פתרון רבי הרצל, את הרצל ממש אמר לי, סוף סוף, לאו מעלייה ומשתלמי, לא היו גובים בדין את מלוא הנזק משאר הנכסים, אז אם ככה לא היית מרוויח שום דבר, במה שהיית מבריח אותו. שואלת הגמרא, הוא מביא פה, אני לא אכנס עכשיו לעיון, כי אנחנו לא נגמור את הדף, אבל הוא אומר פה שיטה מקובצת, שגם המקשן ידע את זה, את התשובה, הוא היה מתכוון לקשות באופן שאין נכסים אחרים לבעלים. כך אומר השיטה מקובצת, כמו שהוא מקשה מיד הגמרא, הקטרצן לא הבין את הכוונה, אז בוא נראה מיד בגמרא. אומרת הגמרא, מה שעכשיו הגמרא שואלת, אז זה, אומרת הגמרא, אני איך התשובה הזאת, איך את באיסלי נכסה, באופן שיש לבעלים שאר נכסים, אז אני אומר, זה לא היית עוזר כלום שהיית מבריח אותו לאגם, כי מועד נשלם משאר הנזקים. אבל איך הדלי אסלי ניחסה, מה יקלם? הם הרעים היו מבריחים את השור לאגם, והבן אדם אין לו כלום, רק את השור הזה. אין לו כלום. אמרתי, אמרתי מקודם שהרב אליאשי, לא יודע מה הפסק של הרב עובדיה ושל הרב אליאשי, שאלו אותו אחד, אין לו בית, אין לו כלום, לא סוחר, קוראים לזה בשפה של יחוב אומלס, אחד שגר בבית כנסת, אין לו, חייב להדליק נרות חנוכה או לא. אין לו בית. אין לו, גר ברחוב, אין לו. אז עובדיה, הרב אליאשי אמר, מחזר על הפתחים, חובה, נר איש וביתו, ולאדם הזה יש לו חובה ללכת ככה, לעשות כסף, בשביל שיהיה לו בית בחנוכה. שיהיה לו בית בחנוכה. מחזר על הפתחים, הוא חייב ללכת ככה, בבית כנסת לאסוף. יש לו חובה שיזכיר לו דירה, כן? יש לו חובה ללכת לבוא למצב של חנוכה, הרב אליאשי ככה פסק. זה חידוש גדול. אבל בוא נתקדם הלאה, הרב אליאשי. ככה, אז הכל פנים, אז אומר, כזה בן אדם יש לו רק שור. אז אומרת הגמרא, אז אני חייך דייס לניחסה, איך דייס לניחסה מה יקה לממה? מתרצת הגמרא משום אמר לי, השואל אומר לבלים ככה, כי איך דה משתבנן ללדידך, כמו שאני מחויב להחזיר לך את השור שאני שאלתי ממך, אך חינם ממשתבדן להיך, אז אותו דבר אני מחויב לשלם את השור לניזק, מאיפה לומדים את זה הדבר הידוע מדי רבי נתן. איתן למדנו בברייתא, רבי נתן אומר, את הדבר הידוע שלומדים את זה כמעט בכל מסכת, שיבוד של רבי נתן, שמה? מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו. ראובן יש לו תביעת ממון על שמעון, ולשמעון יש תביעת ממון על לוי. אז הם יכולים ללכת, ראובן יכול לדבר ישירות עם לוי? כן. מניין שמוציאים מזה ונותנים לזה, הרגע שחייב שמעון לראובן, אז גם לוי נשתבד לראובן, אז הוא נחשב כבעל חוב שלו, מאיפה אני לומד את זה? תלמוד לומר, כתוב בתורה שם, בפרשת במדבר, בסוף שם, פרק ה' במדבר, אז כתוב שם לגבי מי שגוזל ממון ונשבע לשקר, אז כשהוא מודה על החטא שלו, כתוב בתורה ונתן, לאשר אשם לו, הוא ייתן את הגזלה לאותו בן אדם ששייך לו את הכסף הזה. אז מה אנחנו רואים פה? אפילו שהוא לא גזל את זה ממנו, הוא חייב ללכת לשלם את הכסף, לאשר אשם לו את הכסף ששייך לו. אז אותו דבר פה, אפילו שזה רק משיעבוד, אני לא גזל. לוי לא מכיר את ראובן בעיקרון, לוי מכיר רק את שמעון, אבל עדיין ונתן לאשר אשם לו, הרגע שזה רק השתבד, הוא יכול, אתה חייב לתת את הכסף, למי היה שייך הכסף של שמעון לראובן, שמעון חייב לראובן. אז אותו דבר פה, בגלל שהבעלים חייבים לשלם לניזק, בגלל שהבעלים חייבים לשלם לנזק, אז השואל יכול לשלם מהשור לנזק, והבעלים לא יכולים לטעון שום דבר כנגדו, יכלתי, האם היית מביא לי את זה לפני שבית דין היו תופסים, הייתי מבריח את השור, זה לא עוזר לך שום דבר, כרגע שאתה גם חייב פה, אז אין פה שום פתרונות, אז אם ככה אין פה שום כזה טענה, אני יכלתי ויכלתי ויכלתי. טוב, עד פה הסברנו את הרשע של הברייתא, למדנו רשע של הברייתא, שעלו בחזקת תם, ונמצא מועדת, שזה כבר היה מועד לפני ששאלתי את זה, למדנו שהניזק לא יקבל שום הפסד נזק שלם למלואו, בעלים חצי, והשואל חצי, והגענו למסקנה שכן הוקים את האחד חייבים להוקים, שמדובר באמת במצב שהבית דין הלכו ותפסו את זה מיד, לפני שהוא יכל, שבית דין הלך ותפסו את זה מיד, אבל באמת אם בית דין לא היו הולכים ותופסים את זה מיד, אז בכזה מצב יצא לנו מהגמרה שלכאורה שואל יהיה פתור מאיזה טענה. אחד, שיכלתי ללכת להודות לפני, לפי מאדם הפלגניסקה כנסה, ואפילו לפי מאדם הפלגניסקה ממונה, הייתי יכול ללכת להבריח את זה באגם, ואני מול הניזק הייתי מסתדר איתו.
אני עדיין לא מבין.
כן.
אם אמרת שמקרה כזה זה חצי חצי, למה חצי חצי? הרי תם זה רק מגופו. מועד בכל מקרה את החיים שלהם, גם זה היה 100,000 דולר, צריך לשלם 100,000 דולר.
כן.
אבל לטעם זה רק חצי מגופו.
נכון.
עכשיו אם חצי מגופו היה סך הכל 500 שקל.
לא, אז זה אמרנו, הוספנו את זה בשיעור, זה תוספות אומר, בסדר. תוספות אומר שהוא יצטרך לשלם את החצי נזק, כמה, אבל עד כל השור, ששור כל השור שווה. הוא יצטרך לשלם. כן.
הוא צריך לקבל 2,000 שקל, ועכשיו מגופו זה רק שווה... 400 שקל.
אז אתה רק משלם 400, הניזק והבעלים יצטרכו להשלים את הכל. הבעלים יצטרכו לשלם את 1,600, כן, אז רציתי להוסיף את הנקודה, זה כבר אמרנו בגמרא, זה תוספות אומר, תוספות אחרון במם עמוד א', זה כמובן שהוא ישתלם רק את החצי, כמובן רק של כל השווי של השור, כי בשור אחרי הכל אני משובד לשמור. כן, זאת אומרת, בכזה מצב שחצי נזק זה חצי נזק, בכזה מצב שאם חצי נזק זה 1,000, והשור שווה 400, אז הוא ישלם רק 400 והוא ישלם 1,600, הבנת? הוא יקבל, זה כמובן. עכשיו אנחנו הולכים להסביר את הקטע השני של הברייתא, שכבר למעשה למדנו את זה וכבר אמרנו קצת בעל פה ובוא נראה. למדנו בקטע השני של הברייתא, הועד בבית שואל. זה היה תם אצל המשיל. אחר כך זה נהיה מועד אצל השואל, ואז והחזירו לבעלים, ואז הוא הלך ונגח אצל הבעלים אורגינליים עוד פעם, אבל איפה זה נהיה מועד? אצל השואל. אז פה כתוב ככה, בעלים משלמים חצי נזק, ושואל פטור מכלום. אז אנחנו כבר אמרנו כבר את הסוד, שהגמרא מבינה מה הסיבה, כי רשות משנה. אז הרגע שרשות משנה, אז הוא חזר להיות טעם אצל הבעלים, אז יוצא שלכן הוא משלם חצי נזק, והשואל זה לא היה בחיות השואל, אז השואל לא קשור פה. שואל את הגמרא, אז ככה, מה יוצא לך? ספה, רשות משנה. אז אם אני אומר שהספר רשות משנה, אז למה למדנו לפני דקה ברשע שמה, שאני שאלתי אותו בחזקת טעם, בסוף אני רואה שזה היה מועד אצלו, הוא נגח אצלי, הוא כאילו משלם נזק שלם כמו מועד, למה? רשות משנה, עכשיו אותם. השואלת אני ככה, רשע, ספר רשות משנה, רשע רשות אינה משנה, אז מה יש פה סתירה בין הרשע לספר לברייתא? אמר רבי יוחנן, באמת התירוץ תמיד שהגמרא בדרך כלל מתרצת ראשון, באמת תברא. יש סתירה מהרשע להספר, וחייבים להגיד שמי ששנה זו, לא שנה זו, זה מחלוקת תנאים, אז מי שלמד את הרשע של הברייתא, הוא לא למד את הספר של הברייתא, במילים אחרים, מחלוקת תנאים, ובאמת יש בזה מחלוקת תנאים. מגיע הגמרא, תירוץ שני של רבא, ואחר כך נראה תירוץ של רב פאפא. אז התירוץ השני, רבא אמר לו, הברייתא כולה בדעת תנא אחד. אם מי דרש הרשות אינה משנה, אז באמת ספר נמי רשות אינה משנה. האם הספר רשות אינה משנה, אז למה המשלם רק חצי נזק הבעלים? וספה היינו טעמה, אתה יודע מה למדנו בספה, שהבעלים משלמים רק חצי נזק, למרות שהוא נשאר מועד כי רשות אינה משנה, ושום דאמר לי, הבעלים אומר לשואל, לב כל כמינך דמיידת לתוראי, לתוראי, אין בכוח שלך לעשות את השור שלי שור מועד, למה? כי ייתכן, בגלל שזה לא היה השור שלך, אני לא שמרת את זה כמו שצריך, אז לכן בכזה מצב השור חוזר להיות טעם, מרשות הבעלים. זאת אומרת, כל עוד שהשור אצל השומר, אצל השואל, שומר, זה אותו דבר, אז באמת הוא מועד. אבל פה הרגע שזה חזר אצלי, וזה לא נהיה אצלי מועד, אז פה בכזה מצב השור כן חוזר להיות טעם ברשות הבעלים. זאת אומרת, כל זמן, במילים אחרים ככה, בוא נסביר את הגדרה. כשזה אצל השואל, הוא נשאר מועד, רשות אינה משנה. יתום נהיה אצלי מועד, הוא לא משנה שום סטטוס. פה הבעלים האורגינליים שזה חוזר אליהם, הם יכולים להגיד לתנה, רגע אצלך זה נמוד, אתה הזנקת, כי זה לא השור שלך, אז פה אצלי זה טעם, ככה הסברנו את זה בפשטות. כן. עכשיו תראו את שלישי, מה רצית רבי דוד, סליחה? רצית מה שהוא אמרת?
לא כל כך מובן לי הדבר הזה.
שמה?
מה זאת אומרת, למה אני פתור?
מה?
למה אני פתור?
נו, מה הטענה? כי מבחינתי זה טעם.
מה?
מבחינתי זה טעם.
לא, אני הועד אצלי.
זה הועד אצל השואל.
זה הועד אצלי?
אתה שואל? כן.
מה השם הניזק? הניזק אומר, זה מועד.
לא, כי זה שיטת רבא, רבא אומר שבכזה מצב הוא כן חוזר להיות טעם ברשות הבעלים.
למה? כי הניזק שור אוכל אותו.
כן, הניזק יש לו עכשיו דין של שור טעם, ניזיק לו. כי הוא טעם, הוא שור טעם, כמו כל שור טעם הניזק גם מפסיד. זה הופך להיות שור, כל שור טעם הבעלים מפסיד עם חצי נזק. תירוץ השלישי הפוך, רבא אמר מי דספר רשות משנה, אז רשנה מרשות משנה, הפוך. ספר זה ברור, כמו שהסברנו, רשות משנה. ורשנה מרשות משנה, אז אם רשות משנה, אז למה? אז למה אני אומר שהוא נשאר מועד אצל השואל? הוא אמור להיות אצל השואל טעם ברשע. ורשע היינו טעמה, שאני אומר שהוא נשאר מועד, משום דה כל מקום שהולך, שם בעליו עליו. כי מכל מקום שהולך השור, השם בעליו עליו, אז אם ככה זה יוצא, שזה לא חשוב, שכאילו, הוא לא חשוב שזה יצא מרשות הבעלים בכזה מצב, אז כאילו בכזה מצב, הוא נשאר מועד. אז באמת מגיעים המפרשים ואומרים, מכל מקום, כשנעשה השור מועד אצל השואל, אם השור מועד נהיה אצל השואל וחוזר אל רשות הבעלים, אז באמת אני פוסק עוד פעם עם הפסק לפי התירוץ הזה רשות משנה. רק בכזה מצב שהוא היה מועד אצלך, אז הוא נשאר מועד גם אצלך. בדיוק, יפה. מה שאמרתם מקודם. זאת אומרת, אם הוא היה מועד אצל הבעלים, אז הוא הולך לשואל, אז הוא נשאר להיות מועד. אבל באמת, אם הוא נהיה מועד אצל השואל, ואז הוא חוזר לזה, אז כמו שאמרתם בספר, אז הוא חוזר. קיצור, שלוש תירוצים. או לפי התירוץ רבי יוחנן, הרשע והספר ברייתא מחלוקת תנאים. תירוץ של רבא, תמיד אני אומר רשות אינה משנה, רק בקטע שאם הוא נהיה מועד בספה אצל השואל, אז אומר לו אתה הזנחת, זה לא אומר מבחינתי הוא לא מועד, כי אתה הזנחת, לא שמרת אותו, אתה לא הבעלים האורגינל, אז הזנחת, אז כשהוא חוזר לבעלים האורגינל הוא נשאר תם, לפי רב פאפה הפוך, כולם סוברים רשות משנה, אבל אם לקחת את זה כבר בתור מועד, אז הולך תמיד השם הבעלים, אז לכן הוא נשאר מועד. אנחנו למדנו במשנה, האחרונה שלמדנו פה, למדנו שור ההצטדין אינו חייב מיתה. שור ההצטדין אינו חייב מיתה, וכולו למה כתוב שנאמר כי יגח ולא שיגחיו. כן, שור ההצטדין זה נקרא שור שהרגילו אותו ליגח, אז אם הוא נגח אדם והרג אותו הוא לא חייב מיתה, למה? כי כתוב לגבי שור שנוגח אדם וכי יגח, זאת אומרת אם הוא נגח מעצמו. אם הרגלת אותו שיגח אחרים, עד בכזה מצב אני אומר שהוא לא חייב מיתה. זאת אומרת הגמרא היא באה להוא. מהו לגבי מזבח? שור ההצטדין לגבי מזבח, האם הוא הלכה כמו כל שור שנוגח אדם, שאפילו בצורה שהוא לא נסכל, אפילו בצורה שהוא לא נסכל, אז הוא פסול להקרבה על גבי המזבח, או שאני אומר שאחרי הכל בגלל שהנגיחה שלו הייתה באונס, אז הוא כן קשר להקרבה. אז מה אתה מזה עכשיו הצדדים של השאלה? זאת אומרת, האם כמו כל שור שנגח של אדם, אפילו בצורה שהוא לא נסכל, נראה את זה בהמשך מפסוק שדורשים את זה, אז אותו דבר פה פסול, זה לא משנה או שלא? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. רב אמר...
בגלל המזבח, מה עצם עוזר שמכה אחרי השור שהוא נגח, מה אכפת לי? זה בגלל המזבח.
טוב, אז מחלוקת הגמרא, רב אמר כשר, ישמוע למר פסול. רב אמר כשר לו, זה לא נקרא גנאי למזבח, למה? כי הוא לא נגח מעצמו, אנוסו. לכן אני אומר שכשר, ישמו אל אמר, בדיוק, ישמו אל אמר פסול, למה? הרי נאבד בו עבירה, ושור שנסתה בעבירה כמו שרבי דוד אמר, פסול לגבי מזבח, זה לא משנה, ככה יש לנו, נראה משנה במסכת פרות, עוד מעט נראה את זה מפסוקים פה, אז אם ככה זה לא משנה פסול. שואלת מה מתי וכתוב בתורה לפרשת ויקרא, פסוק ב' מיד בתחילת פרשת ויקרא, כתוב שם מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, אז נראה שכתוב מין, מפה המשמעות שאנחנו מאמתים שרק חלק מהבהמות כשרות להקרבה ולא כולם. אז מה אנחנו דורשים? מן הבהמה להוציא את הרובה ואת הנרבה, שור שבא על אישה או בהמה שנבלה לאיש, שזה אתה לא יכול להקריב. מן הבקר אתה ממעט להוציא את הנאבד, בהמה שעשו את העבודה זרה והשתחוו לה, שהיא גם כמסולה להקרבה. מן הצאן אתה ממעט להוציא את המוקצה, במה שיחדו אותו להקרבה לעבודה זרה, גם כלא בסדר. עם מה שכתוב, ומן הצאן, בתוספת וב, ומן הצאן, אנחנו דורשים להוציא את הנוגח. שור שנגח והרג בן אדם, הוא גם כן פסול. אז אמר רבי שמעון, כתוב שם בהמשך הבית, עוד מעט נראה את הקושייה. אמר רבי שמעון, אם נאמר רובע, אם יש מיעוט לרובע, למה נאמר גם כן לנוגח? למה יש עוד מיעוט נוסף לנוגח? ואם נאמר נוגח, למה נאמר רובע? הרי דין שניהם שווה. למה? כי אם יש שתי עדים העידו שרבה השור או השור נגח, זה שתי הלכות שההלכה שכתוב בתורה צריכים לסכול את השור. אז רגע שמימת את המיעוט אחד או נרבה, אז מה אתה צריך עוד מיעוט של מין מיוחד למעט השני? אלא אומר רבי שמעון, אתה יודע למה רבי שמעון מיוחד זה זכותו יגן עלינו? מה הסיבה? הוא אומר מפני שיש חומרה, יש חומרה ברובה שאין בנוגח, ויש עוד חומרה שיש בנוגח שאין ברובע. רובע יש יותר חמור שעשה בו אונס כרצון. רובע, אם הוא עושה באונס, אז זה כמו רצון, אבל נוגח לא עשה באונס כרצון. תראה מה שרבי שמעון אומר, נוגח לא עשה באונס כרצון. שנוגח זה רק ברצון ולא באונס. עכשיו, מה החומרה שנוגח יותר מרובע? שנוגח יותר חמור כי משלם כופר. אנחנו יודעים ששור מועד שרק בן אדם צריך לשלם כופר. רובע אינו משלם את הכופר, לפיכך הוא צריך לומר רובע והוא צריך לומר נוגח. הכל פנים מדייק את הגמרא, קטן נמיאס, כתוב אצל רבי שמעון ביוחאי מפורש, רובע עשה באונס כרצון, ונוגח לא עשה באונס כרצון. ולמה הלכת על עניין מה נאמר החילוק הזה, אומרת הגמרא לב, לקורבן, שזה עוסק את הברייתא, הברייתא עוסקת בנושא קורבן, מה אנחנו רואים מפורש, כמו רב, ששור האצטדיון, שהוא מלומד, הרגע שהוא אנוס, אתה הרגלת אותו נגח, הוא לא נוגח מעצמו, אנחנו רואים מפורש מרבי שמעון, שהוא קשר למזבח, אומרת הגמרא לא. לעולם מבחינת מזבח, שור האצטדיון כמו שמואל פסול להקרבה. מה שכתוב פה, שנוגח לא עשה באונס כרצון, שאונס אחרת מרצון, לא לעניין קורבן אלא מה? לא לקטלה. לעניין הריגת הבמה, שבמה נרבד באונס, זה אתה סוכל. שור שנוגח באונס, כמו שור ההצטדין, אותו אתה לא סוכל, כמו שראינו במשנה. אבל לעניין הקרבה, אתה יכול להישאר לעולם כמו שמואל, שפסול אפילו באונס וכמו שמואל. אומרת הגמרא החינמי מסתברא, יש לנו ראיה מפורשת שרבי שמעון מדבר בהריגת הבמה, ששור ההצטדין אתה לא פוסק, אתה לא הורג אותו. ולא מדובר בנושא של פסול להקרבה, כי תמיד, אפילו בונס הוא פסול להקרבה. דהי אמרת לקורבן, אם תרצה להגיד שמדובר לא בקורבן, אז מה שאומר רבי שמעון, שאם לא היה נאמר מיעוט לנוגח, לא הייתי לומד מרובע, נוגח לא עשה בונס כרצון, אז אומרת הגמרא, לאו אונס דידי כתיב, ולאו רצון דידי כתיב, הרי לא נאמר כלל בתורה בכלל, פסול הנוגח בקורבן, פסול שנוגח בקורבן, לא נאמר בכלל דבר כזה בתורה, לא באונס ולא ברצון. אז איך רבי שמעון יכול להוכיח משהו מדין שעדיין לא נאמר? אתה אומר ככה, אם לא נאמר מיעוט הנוגח, לא הייתי לומד את זה מרובע. למה? כי נוגח לא עשה באונס כרצון. האם מדובר פה בקטע של קורבן, לא כתוב בכלל שם, תפסו לקורבן, לא גבי אונס ולא לגבי רצון.
לא כתוב מה?
מה?
לא כתוב מה, לא הבנתי, מה לא כתוב? כתוב שכל ראש יש חברה, תפסו לקורבן, לא הבנתי, מה
ש... לא נאמר, אבל נכון, ברור שאנחנו, אבל לא נאמר הדבר הזה בתורה מפורש, שנוגח בקורבן פסול, לא בזה ולא בזה. אז אם ככה, אתה לא יכול עכשיו ללכת להוכיח מדין הלכה שלא נאמר, אז אם ככה חייבים להגיד אל עליו לקטלה, לעניין, מדובר פה לעניין כל הדבר הזה שאני אומר שיש הבדל בין אונס לרצון, שבנוגח אני אומר שלא עשית אונס כרצון ובנרבה כן, מדובר לעניין הריגת הבהמה על פי שני עדים, שההלכה הזה כן נאמר בתורה מפורש, אז מזה מוכיח רבי שמעון שדין הנוגח יותר קל מדין רובע. שבשור עם שתי עדים, שבנוגח, שבשור נוגח, אם הוא הרג באונס, את זה אתה לא הורג אותו. רק אם הוא עשה את זה מרצון. מה שאם כן בנרווה, זה לא משנה אונס, לא אונס, תמיד אתה סוכל את השור. אז אם ככה, הכל על מקום המשנה. מסתכל רש"י דיבור המתחיל, לא עשה. משמע, לא עשה בו הכתוב אונס כרצון, אם איך הנפקא לידי פשיט אלי. זאת אומרת, הלא עשה... אתה אומר בו, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, זהו, סיימנו, הנוגח לא עשה בו אונס כרצון, הלא עשה בו, זה לא כתוב בתורה, לא עשה בו, כמובן, 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 כמובן שהלימוד הזה לומדים מהתורה, שיש הבדל בין אונס כרצון, אבל את הלא עשה בו, את האונס כרצון, את זה, זה הולך על התורה פה. טוב, אז הגענו למאמר, תן לנו בשורות טובות וחנוכה שמח וכל הישועות.